הכל חי אונליין, 93fm.co.il. ידיד נפש, עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן ישי פופובסקי ודוד קליגר, שניהם מביאים את הקולות אליכם. כשהגיע אליי נפתלי, לא תיארתי לעצמי לאיזה תיק נכנסתי. הוא הגיע מהרדיו. כן, כן, הוא שומע את השידורים שלי והחליט שאולי אני אבין אותו. שערו גדל פרא, ציפורניו מגודלות וכולו אומר הזנחה. הזמנתי אותו לשבת וביררתי מתי הוא אכל בפעם האחרונה. הגשתי לו עוגה ושוקו, עד שהצוות שלי יביא לו ארוחה מזינה יותר. עיניו בורקות. הרבה זמן לא הכינו לו שוקו. הוא היה צמא לזה, תרתי משמע. הוא בגיל 21, מחוץ לבית כבר מספר שנים. עד שהגיע לישיבה קטנה, הכל היה בסדר. שם הסתבכו העניינים. באמצע שיעור א' הוא נזרק בגלל טעות שעשה חברו. החבר זרק נפץ סמוך לפורים, אך הוא נתפס. בזמן קיץ הוא כבר היה בישיבה אחרת. ישיבה כזאת, אתם יודעים, של טעוני טיפוח. בעיקרון, שם הוא היה אמור להצליח. אבל המשפחה לא קיבלה אותו. אצל אבא שלו שהיה אדם רציני ועמל, הוא נשרף. הוא מיית להגיע הביתה. ירד בלימודים ובמצב הרוח, וריקנות גדולה מילאה אותו. המשגיח שהבין את הבעיה ואף ניסה לשוחח עם האבא, הבין שחבל על הזמן. בלית ברירה וברחמיו על נפתלי, הוא שלח אותו לפסיכולוג שיעזור לו להתגבר על הרגשת הנטישה שלו, להתמודד עם המציאות שלא אוהבים אותו כמו שהוא, להתמודד עם זה שהוא צריך להיות מישהו שהוא לא. לישיבה גדולה כבר לא הצליחו להכניס אותו, ובצדק. הוא שקע בדיכאון קליני, זרוק ברחובות ומחפש עבודות מזדמנות להחיות את נפשו. מאז ועד היום הוא אומלס. כן, כן, בחור חרדי, חסר בית, הוא ישן בבתי כנסיות, אוכל בבריתות ובחתונות, וחתולי רחוב חיים טוב ממנו. הכלים שנדרשו להתמודד עם מכלול הבעיות שיש לו הם רבים מאוד. הוא זקוק לרופא, לפסיכולוג, לתרופות. כל זאת ניתן לספק לו. גם ביגוד ראשוני ניתן למצוא עבורו. אך מגורים ללילה הקרוב וללילות הבאים, איך נמצא? חדור בכלל שאמרו רבותינו, לא עליך המלאכה לגמור והיא אתה רשאי להיבטל ממנה. ביקשתי ממנו לגשת למקווה הסמוך להתקלח ולגזור ציפורניים. לאחר מכן הלכנו לספר ביחד. בינתיים דאגו הצוות המקסים שלי שיהיו לו בגדים חדשים במידה שלו. אמרתי לעצמי, קודם כל נחזיר לו צורת אדם ורק אז נדבר איתו. לאחר 3 שעות הגיע אדם אחר. לקחתי אותו למראה ושאלתי, אתה מכיר אותו? הוא חייך בפעם הראשונה חיוך מתוק ועיניו ברקו. לאחר שיחה קצרה התבררה הטרגדיה. במילים פשוטות וברורות הוא הגדיר את מצבו. לא התאמתי לסטנדרטים הגבוהים של אבא שלי, אז הוא ישב עליי 7 ובזה נגמר הסיפור. מילותיו היו קשות, מילים מאשימות. אבא שלי אשם בכל המצב שלי. הוא לא קיבל אותי. הוא זה שזרק אותי, כי עשיתי לו בושות. מה יגידו הרבנים בישיבה או השכנים בבית הכנסת, היו חשובות לו יותר מהבן שלו. מאזינים יקרים, כואב עד ניתן, עד בלתי ניתן לעיכול. היום נדבר על נפתלי. ועל עוד רבים במצב שלו. רבים שתולים את מצבם בהוריהם. בתוכנית זו נשאל, האם ייתכן שיש צדק בדברים של נפתלי? האם ניתן להאשים הורים במצב של הילדים שלהם? מאזינים שמבקשים להגיב, להשתתף, מוזמנים להתקשר ל-058-693-93-93, 058-693-93, זו שיחה בעלות רגילה. מאזינים שרוצים לכתוב לנו בפקס שלנו ב-036-16-44-77, זו גם הדרך, וכמובן, איך לא, באפליקציה המיוחדת של רדיו קול חי, שניתן להאזין, להיות מחובר לרדיו המכובד הזה שמביא גם דברי תורה וגם תוכניות מקסימות. לפני שאני אגיד שלום לאורח שלי, מזל טוב לישי, ישי פופובסקי, על יום ההולדת. מזל טוב, ברכות, חיים טובים, תמשיך לעשות מעשים עד 120 כפי שאתה עושה דברים טובים לעם ישראל. ועכשיו שלום לך שמחה וולף, עובד סוציאלי קליני בעל תואר שני ומומחה לטיפול משפחתי, ועוד כמה דברים שברדיו חרדי אנחנו נמנעים מלדבר עליהם. לילה טוב לך.
לילה טוב לך, הרב מוק.
איך היה בקנדה?
קר, אבל בסדר. טוב להיות, טוב לחזור הביתה.
אתה יודע שפה כשאתה אומר קר, אנשים מתגעגעים לזה, אבל אני לא חושב שבקנדה כל כך קר.
האמת היא ששבוע שעבר הסתובבנו עם מעיל.
מה היו המעלות שם?
17 מעלות, בשיא החום.
אוקיי. 17 מעלות בשיא החום. תאמר לי, אתה בטח שמעת את המונולוג שאני מקריא, ואני פוגש בחור אחד כזה, ואתה כמומחה גדול פוגש עשרות ומאות. מה אתה אומר? הורים אשמים במצב של הילדים שלהם? קשה לך, אני רואה.
הרב מונק, אתה שואל שאלות קשות. אני חושב שהמילה אשמה היא מילה אולי גדולה מדי, אבל הורים חייבים לקחת אחריות על, גם על המעשים שלהם ועל התוצאה של המעשים שלהם.
אז רגע, רגע, בוא, שמחה. אתה יודע, בתוכנית שלי אתה פעם ראשונה, אבל בתוכנית שלי לא מחפשים מילים. בתוכנית שלי מנסים לדבר מאוד 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 ברור ואמיתי. ונשמע לי שאתה ככה, אתה יודע, עם העדינות החוצניקית שלך, אתה מייפה קצת את המילים. מה זאת אומרת הורים צריכים לקחת אחריות? יושב פה ילד שזרוק ברחוב בערך מגיל 16, 15, ילד הומלס. אתה יכול להבין את הדבר הזה? אתה יכול להבין איפה הילד הזה התקלח בימים הרותחים? הוא לא התקלח, הוא בא אליי מסריח. אתה יכול להבין איפה הוא היה בחורף הקשה? אתה מדבר על קר 17 מעלות? הבחור הזה ישן ברחובות. הבחור הזה לא יודע בבוקר מה הוא יאכל בערב, ובערב מה יאכל בבוקר. הוא לא מוצא את עצמו, אין לו משפחה, נטשו אותו כולם. כאילו, מה זאת אומרת אין פה אשמה? הוא בא ואומר, המציאות הזאת שאבא שלי, היו לו סטנדרטים מאוד גבוהים לאיך הילדים שלו צריכים לצאת, או איך הם צריכים להיראות, או מה התוצאה הסופית שצריכה לצאת מהם, גמרה אותי. אני יושן ברחובות, אני הומלס, אבא זה ישב על הישיבה. ואתה מחבס לי מילים יפות?
אני לא מתכוון לחבס מילים, אלא אני רוצה להגיד שאני, על נפתלי, אם הוא בא ואומר שאבא שלי כולו אשם בזה שהוא ישב על הישיבה, שזה נורא והיום, ולצערי הרב זה לא פעם ראשונה ששמעתי דבר כזה. אבל זה לא עוזר לנפתלי. זה לא עוזר לנפתלי להגיד שאבא שלו כולו אשם. כי היום, והיות שנפתלי כרגע נמצא במצב שלו, נפתלי צריך ללמוד גם מה הוא יכול לעשות כדי לשפר את מצבו.
כן, אבל אתה יודע שהוא מחפש קודם כל לגיטימציה למצב שלו. הוא קודם כל מחפש לנקות את המצפון שלו, שהוא לא סתם איזשהו מוכה גורל. אתה יודע, אתה החוצניק, הישראלים מאוד מחפשים תמיד אשמים. מחפשים, אוקיי, אז מי אשם? ופה יש ילד שהוא פגוע קשה מאוד, והוא רוצה קודם כל לדעת, אני לא אשם במצב שלי. אתה כבר הולך להגיד לו...
זה בוודאי נכון, זה בוודאי נכון. הוא לא אשם במצב שלו.
הוא רוצה הכרה בזה. הוא רוצה שאתה תיתן לו to confirm, לוודא. הוא רוצה ממך אישור כמטפל, אני לא אשם, אבא שלי הוא האשם.
כן.
אתה נותן לו את זה?
כן, כן. אני לא פעם ולא פעמיים אני הייתי צריך לשבת עם מטופלים ולהגיד להם אתה לא אשם, או הייתי אומר באנגלית שזה נמצא הרבה יותר חזק, it's not your fault,
זה לא האשמה שלך,
זה לא האשמה שלך, זה לא אתה, והם לא מאמינים, והם לא מאמינים, ואתה שוב פעם צריך להגיד להם זה לא אשמתך, זה לא אשמתך, והם לא מאמינים. זה שהם מחפשים סיר לעזאזל, אם זה יעזור לנפתלי להגיד שאבא שלו אשם, אני אגיד לו את זה. אבל אני חושב שהשאלה פה זה לא רק על נפתלי עכשיו. בוא נדבר על נפתלי לפני שש שנים.
נפתלי שלא הסכימו לקבל אותו כי הוא לא התאים לרמה, לציפיות של ההורים שלו.
כן, כי אנחנו פה מדברים על האם אבא אשם, האם אבא לא אשם. אולי בוא נעזוב שנייה את השאלה הזאת של האם אבא אשם או האם אבא לא אשם, ומה על האבא הזה לעשות במצב הזה?
אתה מדבר על המצב העכשווי או על המצב?
לא, 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 בוא נחזור אחור שש שנים, כי אני חושב שאולי למאזינים שלך, אני מתאר לעצמי, בהיות שאני מטפל פה בציבור בבני ברק כבר כמה שנים, נפתלי הוא לא היחיד.
נפתלי הוא סימפטום.
נכון.
הוא אחד מתוך מאות או אולי אלפים.
נכון. והרבה מאוד פעמים הורים מתקשרים אליי ואומרים, שמחה, הבן שלי בן 14, 15, 16, הפסיק לשמור שבת, התחיל להכניס דברים לא מקופלים אלינו הביתה.
שזה כבר מאוד קיצוני.
כן, אבל זה קורה. ואני לא אגיד שזה גם בגילים יותר צעירים. והורים שואלים אותי מה לעשות. הוא מקקל לי את האווירה בבית. כל הילדים שלי צדיקים, צדיקים. אבל הנפתלי שלי מקקל לי את העבירה בבית.
רגע, הוא לא צודק האבא הזה שהוא אומר לך, תשמע, הילד בא עם סטנדרט שלא מקובל פה, ואבא חושש, הוא אומר, ילד אחד, השם ירחם, עזב את הדרך, ואני לא יכול לגרום למצב ולאפשר שהוא יכניס הביתה כל מיני תכנים פוגעניים או התנהגות פוגענית, וילמד את הילדים האחרים חס וחלילה להתנהג בצורה הזאת. אבא לא צודק?
יכול להיות שאבא צודק, אבל הבעיה היא שבדרך כלל זה בא, האבא מדבר במקום של כעס שלו. האבא חושב, כמו שנפתלי אמר, האבא חושב על מה יגידו השכנים, מה יגידו האברכים, מה יגידו הרבנים, מה יגידו כל אחד ואחד.
חוץ מהבן שלו.
חוץ מהבן שלו.
אז למעשה, אם אני מבין נכון, אתה מנסה לקחת את זה למקום של היחסים בין הורים לילדים בגיל הבגרות. אני חושב שזה הנושא שלנו.
נכון.
מה היחס הנכון שאנחנו צריכים לתת, להעניק לילדים שלנו בגיל הבגרות. אז על כל הנושא הזה אנחנו מדברים, אתה יודע, יש לנו חובות שלנו. אנחנו מאזינים יקרים, נצא להפסקת פרסומות, התנחתה מוזיקלית, ומיד מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
Toivo, mi kol ha midoy stoy. תצליח, למען תצליח, למען תצליח בכל דרוכך. אוי 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 ותזכה ליוילם הפה. אוי 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 ותזכה ליוילם הפה. למען תצליח, למען תצליח, למען תצליח בכל דרוכך.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי מריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום איתי נמצא שמחה וולף, עובד סוציאלי קליני בעל תואר שני, מומחה לטיפול במשפחה ובעוד כל מיני נושאים. לפני שיצאנו לפרסומות ולשיר המקסים הזה שמדבר על שמה בנימוס ערביך, אנחנו שואלים, האם ניתן להאשים הורים במצב של הילדים שלהם? זאת אומרת, ילד שלא עלינו ירד מהדרך ולא הולך בדרך הנכונה, האם ניתן להאשים רק את ההורים? במונולוג שהבאתי בפתיח קראנו על סיפור באמת קשה במיוחד של נער בשם נפתלי, בן 21, שישן ברחובות מספר שנים, ולאחר שקצת ככה ניסינו לפחות מבחינה חיצונית לנקות ולמרק אותו ולהביא אותו למראה של בן אדם, גם בעיני הבריות וגם בעיני עצמו, אז הוא מיצא את כל הסיפור שלו במילה אחת: לא התאמתי לסטנדרטים הגבוהים של אבא שלי. זהו. אז בגלל שלא התאמתי, זהו, ישב על הישיבה. מילים מאוד 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 קשות, ואני בטוח שיש הרבה מאוד מאזינים שירצו ורוצים להגיב על הנושא הכאוב הזה, על הנושא של נערים שירדו מהדרך. אבל היום אנחנו רוצים לדבר על העניין הזה בצורה מקצועית ולהבין מה האבא הזה, אם אכן כמו שבנו מספר וחווה במהותה. שמחה, איפה האבא הזה טעה?
הרב מונק, כמו שאמרתי לפני הפסקת פרסומות, אני חושב שאנחנו צריכים לחזור אחורה. עוד הרבה זמן לפני שנפתלי הגיע אליך למשרד, ועוד הרבה זמן לפני שנפתלי נהיה הומלס. אני חושב שככל הנראה איפשהו על הדרך, האבא הזה היה לו חלומות משלו, של איך יראה הילדים שלו.
כל אבא יש לו חלומות איך הילדים שלו יראו לו.
נכון, נכון. ונפתלי לא התאים לחלומות האלו. ובמקום להתגמש ולאהוב את הילד שלו כמו שהוא, הוא החליט לאהוב את החלומות שלו על חשבון האהבה של הילד שלו. עכשיו,
חשבתי שאתה עדין, בונה, גם אתה יודע לדבר בצורה חריפה. אתה אומר שהאבא הזה אהב את החלומות של עצמו יותר מאת הבן שלו.
כן.
זה מילים גם קשות. כנראה שכל מה שקשור לבין הורים לילדים זה נורא טעון.
אכן, או אולי זה שאמרת שאני יותר מדי קנדי ולא מספיק ישראלי, אז
רצית להוכיח לנו. אוקיי. מה זאת אומרת? אבא יש לו רצון שהילד שלו יהיה בדרך, זה לא משהו שהוא לגיטימי?
בוודאי, בוודאי. בוודאי שזה לגיטימי, ובוודאי שזה אפילו רצוי. אנחנו, לפני שאנחנו מביאים ילדים לעולם, עוד הרבה לפני, אנחנו, אפילו יש לנו חלומות ופנטזיות של איך ייראה המשפחה שלנו, ואיך ייראה הילדים שלנו, ואיך ייראה העתיד שלנו. ולפעמים יש כל מיני פשלות בדרך.
אני לא קורא לזה פשלות. אני אומר את זה הרבה פעמים לאנשים. הקדוש ברוך הוא ממש לא מחויב לתוכניות שלך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלך.
נכון.
והוא לא מחויב לתוכניות שלך.
נכון.
אז לך יש תוכניות ממש מיוחדות איך אתה רוצה שזה. אבל בוא נודה ככה ברגע של אמת, ברוך השם, שנינו הורים ויש לנו ילדים. אוי ובוא אם זה לא היה כך. זאת אומרת, אנחנו חייבים לשאוף גבוה עבור הילדים שלנו, עבור המשפחה שלנו, בכדי שיגיעו לפחות לחצי מהדרך.
בוודאי.
המשגיח תמיד היה אומר בישיבה שאם תשאף להיות רמטכ"ל, אז אולי תגיע לחייל פשוט, אבל אם תשאף להיות חייל פשוט, למה תגיע?
כן.
אבל אתה אומר שיש פה בעיה עם השאיפה הזאת, כי האבא הזה באיזשהו מקום...
לא, אין בעיה עם השאיפה. אין בעיה עם השאיפה. השאיפה היא משהו רצוי. השאיפה היא משהו טוב. אבל הבעיה היא... של מה קורה כאשר המציאות לא מותמת לשאיפה הזאת.
ולרוב זה ככה.
ולרוב זה ככה. אבל השאלה היא איך כל הורה והורה, והאמת היא שאפשר להרחיב את זה לעוד כל מיני מצבים, אבל נסתפק במה שיש לפנינו כרגע, איך כל הורה והורה מצליח להתמודד כאשר השאיפה שלו לא מתאים למציאות.
אוקיי, אם אני הופך את זה רגע לחיים של מנהל, ולצורה שמנהל מסתכל על דברים, אז אני עושה טבלה. בטור ראשון, אני כותב את התוכנית, the plan. בטור שני, אני כותב את הביצוע, אוקיי? שזה הריאליטי, זה המציאות של החיים שלנו. ובטור שלישי, אני הייתי כותב תוכנית plan B, תוכנית שנייה,
בדיוק.
מה אני עושה עם plan A, עם התוכנית הראשונה שלי, לא בדיוק מצליחה. כי מה שהאבא הזה עשה, לכאורה אבא של נפתלי לא היה לו פלן בי, לא היה לו תוכנית שנייה.
הרב מוק, אני רוצה להגיד לך יותר מזה. אתה המנכ״ל של חברה גדולה פה בעיר, של עמותה גדולה פה בארץ, ואולי לך מספיק פלן בי, אבל כל הורה חייב להיות פלן בי, סי, די, אי, אף, ג'י וכולו וכולו.
כלומר, אתה אומר שלא מספיק, כן, אבל אני מתייחס לפלן בי, לתוכנית ב' ביחס לעניין הזה שלא יכול להיות שאתה תהיה מקובע בתוכנית שלך, ואתה לא תצליח להתגמש או להבין שלפעמים התוכנית לא מצליחה. לדוגמה, אני אתמול בלילה בשעה מאוחרת, ברוך השם, זכיתי עוד פעם לקחת את הבן שלי לישיבה. זה תמיד עושה לי שמחה גדולה, למרות שכבר שנים אני לוקח אותו לישיבה, ואתה יודע, כל פעם אני אומר, ככה אני מרגיש אולי שחלק מהתורה שלו שייכת לי, אני זוכה לקחת אותו לישיבה, הוא יכול לנסוע עם אוטובוסים, אבל אני מרגיש שיש לי את הזכות לזה. ובאמצע הדרך לירושלים, סגרו את הכביש. אז נו, מה לעשות? אתה לא יכול לראש בקיר, נו, עכשיו אתה צריך להגיע לירושלים, תיקח דרך אחרת, אין מה לעשות. אז אתה אומר שהחוסר גמישות הזאת היא שהיה לאבא של נפתלי, שהוא לא הבין שבין התוכנית שלך לביצוע יש הפרש גדול.
נכון. או אם נחזיר את זה לסיפור של נפתלי, הוא רק רואה את מה שהוא רוצה שנפתלי יהיה, והוא לא ראה את נפתלי, את מי שנפתלי...
את הבן נפתלי.
נכון, את הבן אדם. לא את הבן, את הבן אדם נפתלי. כי, ואני חושב, אני לא סתם משתמש במילה הזאת, בן אדם, כי אני חושב שהרבה הורים לפעמים קצת שוכחים, במיוחד בגיל ההתבגרות, שוכחים שיושב מולם עוד בן אדם. ברגע שמגיע לגילאים כמו 13-14, תשובה לילד כמו, אם ילד שואל למה, תשובה כי אבא אמר, כבר לא מספיק.
רגע, אתה הסתבכת איתי. הסתבכת איתי, שמחה, הסתבכת איתי.
אוקיי.
אני חושב שילד בן 40, שאבא שלו בן ה-75, אומר לו משהו, אז יש לו מצוות כיבוד אב ואם, והוא צריך לעשות כי אבא אמר. אחרי זה, יש את ההבנה. אבל קודם כל, אני מדבר על איך זה אמור להיות. אני מדבר בתוכנית. אתה מדבר בביצוע, בריאליטי, בחיים האמיתיים. אבל קודם כל, ילד צריך להבין, וילד צריך להיות מחונך מגיל מאוד צעיר. אתה עושה מה שאבא אומר, מכוח זה שהתורה ציוותה אותך לקיים את מה שאבא אמר.
אבל כרגע הרב, אתה מדבר אל הבן, אני מדבר אל האבא.
אה, אוקיי, אתה אומר שמזווית הראייה של האבא, הוא צריך להבין, יושב מולך כבר, לא איזה 60 סנטימטר שאוכל במבה, יושב פה כבר חתיכת בן אדם.
נכון. נכון.
במיוחד בגיל שהוא מבין יותר ממך. כי אחד הבאגים של גיל הבגרות, זה שהמתבגר לא מבין שאתה מבין יותר ממנו. הוא בטוח שהוא באמת הבן אדם המבין ביותר. אבל בוא, אני רוצה רגע להתקדם. ומה קורה לאבא? זה מה קרה לאבא של נפתלי, בלב שלו פנימה? מה קרה לו?
מה שנראה לי שקרה לאבא של נפתלי זה ש...
הוא התחיל לסנוא את הבן שלו אולי?
סנוא זה מילה חזקה. שוב, אני חזרתי, אתה יודע, יש לי פה dual citizenship, אני גם קנדי, גם ישראלי, אז אני כל הזמן ככה רוקד בין הארצות.
שמחה, יש לנו איזה כלל קטן פה בשידור, אנחנו מאוד אוהבים לנתח בצורה מקצועית מצבים ודברים, אבל כשיש לנו מאזין על הקו, הוא הראשון. אנחנו אומרים לילה טוב למאזין הראשון.
לילה טוב.
לילה טוב לך.
כן, אני שומע את הדברים, ויצא לי לעסוק בזה הרבה היום. ואני חושב להעיר פה משהו אחד, שהרב פינקוס אומרת גם בספר שלו, אוהל מרים על חינוך. שאחד הבעיות היום בדור, שההורים מחנכים את הילדים, הילד מרגיש שההורים רוצים שהם יהיו יהודים בשביל ההורים בעצם. הם מרגישים שהילדים מחונכים, שיהיו מחונכים בשבילי, בשביל הכבוד שלי. ברגע שההורה יחנך את הילד, שיהיה בשביל הקדוש ברוך הוא, לא בשבילו. תתפלל בשביל זה סיפור שלך עם הקדוש ברוך הוא, זה לא קשור אליי. ברגע שההורה יסתכל על זה בצורה כזאת, הילד הרבה פחות יתנגד, והרבה פחות יריב. הילדים מרגישים שזה אינטרס של ההורים. זה לא סתם שפשוט רק ההורים, ביי ביי, יש להם איזה קו מסוים, רוב ההורים אין להם קו בכלל בחינוך היום.
רגע, זה מילים קצת קשות, אבל לפני המילים הקשות האלה, אני רוצה להגיד לך שאני מאוד 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 שמח על מה שאתה אומר, ואני אסביר לך למה. לי יש איזה מסורת, ברוך השם הקדוש ברוך הוא חנן את אשתי ואותי, יש לנו ברוך השם הרבה בנים, 8 בנים, ויש לנו רק בת אחת. וברוך השם, ברוך השם, גדלים ברוך השם בסדר. אני בכל בר מצווה מקפיד להזכיר את מה שאתה עכשיו אמרת לילד הבר מצווה, אני אומר לו תראה, אתה צריך להבין שהחיים שלך עד היום, אבא סחב אותך עם העבירות שלך, עם המצוות שלך, עם ברוך שפטרני מה שנקרא. מהיום ואילך, אתה צריך לדעת שאתה, יש לך ביזנס עם הקדוש ברוך הוא. אבא לא יכול לעזור לך, חברים לא יכולים לעזור לך, אמא לא יכולה לעזור לך, אף אחד לא. אתה עכשיו הגעת לגיל שנפתח ספר ומחר, שהוא רק שלך, בינך ובין בורא עולם. אין אף אחד שיכול לעזור לך עם זה. זה החיים שלך. It's your life. זה החיים שלך. אין לך משהו אחר פה.
הרב מונק, אני חושב שבדרשת הבר מצווה הזה, אתה ענית על השאלה, האם האבא של נפתלי השם, לא?
אוקיי. הביזנס, וזה מה שאתה אומר, שכשילד מבין, אתה לא צריך לקום לתפילה בשביל אבא. מבחינתי, תשען. אבל מה אתה תענה לקדוש ברוך הוא? זה החיים שלך. איך אתה, מה תגיד לקדוש ברוך הוא? לזה אתה מתכוון בשם הרב פינקוס, שהורים רוצים שהילד יקיים מצוות עבור ההורים ולא עבור המטרה שנקראת הקדוש ברוך הוא?
כמובן. אני אמרתי את זה גם לאבא ששאל אותי אתמול על ילד שלו שהוא מחזיק מהמכשירים העצמאיים בבית. אז אמרתי לאבא, תשמע, כמובן, אתה צריך להגיד לבן כזה דבר. אבא שאל אותי איך להגיד לו שבשום אופן לא יכניס את זה ושיזרוק את זה ואני לא מוכן לסבור את זה, אני הולך לשבור את זה. אמרתי לאבא, אתה אל תהיה תקנאי בשביל לשבור את זה. תגיד לילד, שמע, בבית פה, עד היום ברוך השם הצלחנו לא להחזיק את המכשירים האלה בבית. אז אני לא רוצה לשבור את המיתוס של הבית. אתה רוצה להחזיק את הדבר הזה, שים את זה באיזה מקום, זה חשבון שלך עם הקדוש ברוך הוא, אני לא אומר לך מותר, לא אומר לך אסור, אסור לי להטריל לך בכלל, מי אני? אני לא פוסק. אתה תיקח את זה, שים את זה באיזה מקום, שמה זה עניין שלך עם הקדוש ברוך הוא. בבית, עדיף גם הפיפיור כשהוא מגיע לכותל, הוא מניח, הוא שם כיפה. הוא כן. מכבד את המקום.
השאלה מה קורה...
זה עניין שלך עם הקדוש ברוך
הוא. אתה יודע שהפיפיור הוא לא בגיל הטיפש 16. השאלה מה קורה ואיך אתה באמת מתמודד, אתה אומר שאתה עוסק בזה, איך אתה מתמודד עם הורה שלא יכול נפשית, ואנחנו דיברנו לפני שעלינו אותך לשידור, על העניין הזה שלפעמים ההורה מרגיש שהוא פשוט שונא את הילד הזה. אתה יודע, במקרה הזה שאבא ישב שבעה על הבן שלו. איך אתה מתמודד עם האנרגיות הנוראיות שיש שם? ועם זה שהבן, כאילו, הוא לא הולך בדרך, אבל הוא אומר, אבא, כאילו, הלו, מה קורה לך? מה, כאילו, מה, אתה יושב על הישיבה? זאת ההתייחסות? כאילו, יש פה משהו מאוד עוצמתי ברגשות בין ההורה לילד. איך אתה מגשר על זה, שאתה עוסק בתחום?
אני פשוט מביא אותו למציאות דרך שאלות. אני שואל את ההורה, באמת, לאן אתה מוביל? ואני עושה לו כזה קו זמן של החיים. אני מראה לו מה, איך החיים ייראו בעוד שנתיים, אם הוא ימשיך בדרך הזאת. מצד שני, אני מראה לו, אני לא אומר לו, אני לא מביע לו דעה בכלל. כשהורה מדבר איתה, אני בכלל לא מביע דעה בכלל. אני לא מראה לו שאני מגיע מתוך איזה דעה מסוימת כדי, כי אני רוצה שהוא יישאר איתי, שילך עם הקו.
כן, אבל אתה יודע, חזל אמרו שאין מרצים אדם בשעת כעסו, ואני יצא לי לשבת עם הרבה הורים מאוד 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 כאובים ומאוד כאוסים, ואתה יודע, זה כאילו, כמו שאתה אומר, יש תקופות שאתה אומר, אבא יקר, לך תירגע לך איזה חודשיים, שלושה, עוד חודשיים תבוא אליי, אי אפשר לדבר איתו בכלל.
נכון, אז אני בהתחלה מצטרף אליו, בהתחלה אני שומע את אבא, זה נשמע נורא, זה נורא והיום, לא מקובל, וואי, אז מה אתה מציע? אני עושה לו, אני משקף לו את החיים, להפך, זה הרבה יותר קשה ממה שאתה חושב, זה הרבה יותר קשה. ואז הוא פתאום נהיה איתי, ולאט לאט הוא, תוך 10 דקות אפשר להביא אותו בדרך כלל, שהוא יהיה איתנו. אני נמצא בתלמוד תורה שבאמת ילדים מתקשים מאוד מאוד, ברוך השם.
מאזין יקר? אני רוצה, אם אפשר, שנייה להתייחס לסיפור שאמרת שקרה לך עוד היום או אתמול, עם העניין הזה של המכשירים, שאבא אמר שהוא חושב לשבור אותם ומה לעשות. אני רוצה להגיד לך מה שאני תמיד אומר להורים שבאים אליי לטיפול. אני אומר להורים שאצלהם בבית החוקים שלהם זה החוקים. הם יכולים להגיד שבבית שלנו לא מכניסים את הדברים האלו. אבל אני כן חושב שאם האבא הזה היה לוקח פטיש, והוא היה שובר לו את הטאבלט או האייפון או לא משנה מה, יחד עם הפטיש הזה הוא גם שבר את הקשר שיש לו עם הבן שלו.
בוודאי. לא רק זה, אני אומר את זה יותר חזק אפילו, אני אומר את זה לפעמים להורים, שיעקב אבינו שלח את יוסף למקום הכי קשה, ביטחונית, מכל הרוחנית, מכל הבחינות, ודווקא בגלל האמון בו, יוסף במצב הכי גרוע באשת פוטיפר, הוא זוכר את דמות דיוקה של אביו. ואז הוא מייצג את אבא, עם אבא פשוט, כי אחרת, עם אבא ישבור לו את האייפון, כל מקום שהוא רק יראה מכשיר, הוא יחפש את הדברים הכי גרועים, כשהוא לא תכנן לחפש לפני זה.
בהחלט. טוב, טוב, אנחנו שומעים. תגיד לי, יש לך איזשהו פתרון ככה? אתה רואה איך אנחנו מגיעים לאיזשהו מצב למנוע את הסיפורים האלה? כי אתה יודע, זה שובר את הלב, אני מטפל בנפש ו... כשמגיע אליי בחורצ'י כזה, שהוא כבר אחרי דיכאונות, ובמצבים מאוד 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 קשים, אתה יודע, אבל יש בחורים שלא מגיעים למצבים הקשים האלה, בחורים שמצליחים למצוא לעצמם עבודה, חברה שמאוד מאוד מאוד מתחזקת אותם, והרחוב מלא בחברה שנותנת חום, ואהבה, והערכה, והווי, ולפעמים גם פרנסה, יש לזה פתרון. איך מתגברים על על המגפה הזאת?
שמעתי בשם הרב ליאשיב, שפעם אחד מישהו הגיע אליו ואמר שהבת שלו הכניסה לבית מכשיר דמה, והיא מקלקלת את כל הבית, אם אפשר לזרוק אותה מהבית, כי היא מתחילה לקלקל את שאר הילדים. הרב ליאשיב אמר, שמעתי שאחד אמר לי שיש לו הקלטה מזה, בשם הרב גוזור נראה לי. הרב ליאשיב ענה לו, שפשוט שיפזר את כל בני הבית אצל המשפחה, ושאת הבת הזאת תשאיר בבית.
מה אתה אומר? וואו.
תשובה של הרב ליאשיב.
מאוד מאוד מעניין לשמוע באמת את ההקלטה של הדבר הזה. בהפקה יש לנו את הטלפון שלך, ואני אנסה להשיג אותך מחר, כי זו הקלטה שמאוד מאוד מאוד... אתה אומר שזה בשם הרב אורי זוהר?
הרב אורי זוהר, אני שמעתי את זה מהרב אורי זוהר, כן.
אתה אישית שמעת ממנו?
כן, 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 כן.
אהה. טוב, נו, תודה שעלית לשידור, היה ממש נעים לשוחח איתך, וגם יצאנו...
פשוט נגע לליבי.
כן, החכמנו בנושא הזה שבתשובה של גדול הדור הרב אלישיב, זכרונו לברכה.
תודה.
תודה שעלית לשידור.
אבל זה בטוח שהפתרון החזק זה פשוט לאסוף את ההורים שיש להם תרום, לפני הסיפור, לא לחכות כיוון שחלה כבר צריך הרבה סייעתא דשמיא. אבל לפני כדאי לאסוף הרבה הרבה יותר, לאסוף את ההורים ולתת להם קצת... וזה ההצלחה שלי בעצם, אני עובד בדרך כלל הרבה יותר עם ההורים, עם האבות עוד הרבה לפני, לא לחכות לבעיות, רק מתחיל קצת התמודדות עם הילד, ישר לדעת אז לתתם את הכלים איך לעבוד מולו, והתוצאות מדהימות.
הלוואי וכל ההורים ישמעו בקולך ואותך, ויבואו באמת כשהדברים הם ככה מינורים ולא כשהם
כבר... אם לא נגיד להם מה לעשות, הם ישמעו בקולנו.
נכון, לגמרי. טוב, תודה שעלית לשידור, פעם שנייה, תודה. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים להתנחתה מוזיקלית קצרה, פרסומות ומיד מיד שווים.
אבא, אני רוצה לעמוד מולך, להאמין שאתה אבא טוב. אבא, אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי. אבא טוב. אבא, אני רוצה להיות בטוח בכל ליבי שלמסע הזה יהיה סוף טוב, שכל מה שאני עובר בדרך יהפוך חולשה לעוצמה גדולה. צריך לדעת שאתה אוהב אותי ככה סתם, אבא טוב.
בחורים שמזדהים עם מילות השיר שמחפשים אהבה של אבא בלי תנאים. אם יש בחור כזה, אתם מוזמנים להתקשר ל-058-693-93. אנחנו פה בשביל לשמוע את הסיפור שלכם. ביותר אני אומר לכם שאם אתם בחורים כאלה שרוצים לחדש את הקשר עם אבא, רוצים לחדש את הקשר עם אמא, תתקשרו, אנחנו נעשה גישור מעל גלי היתר. נעלה את אבא ונראה איך אנחנו יכולים קצת להרגיע. 058-693-93-93. וולף, מטפל משפחתי, מומחה גדול בטיפול בעוד כל מיני תחומים שונים, ואנחנו ישר רצים למאזין הראשון. לילה טוב.
כן, שלום וברכה.
שלום לך.
כן, שלום. ורציתי, רציתי, איך אומרים, להציע, אני יודע, להגיד איך, איך אני עברתי את זה, ש, איך אני עברתי את, את התקופה שלא קיבלו, בעצם, התחיל עם החדר, עם התקופה שאני, אני כאילו עכשיו, עכשיו כאילו בחיי כאילו מחקתי זה, כאילו, כאילו מחוק, כאילו, כאילו לא, כאילו לא היה לי ילדות כאילו.
רק שנייה, בוא ננסה לעשות את זה רגע קצת יותר מסודר. אני מבין שאתה רוצה לתאר איך אתה עברת את זה מהצד של הבחור שלא קיבלו אותו, נכון?
כן, סוג של, כן, לא קיבלו, לא, לא קיבלתי אהבה, מה... מההורים שלי. אני לא זוכר, אני זוכר את עצמי שהם לא הבינו אותי, ואני כאילו, אני אמרתי להם, ככה אני אעשה נגדכם, כאילו באיזשהו שלב, איזו תקופה היה לי ירידה, ירידה רוחנית, כן, מדברים ש, איך אומרים, שעכשיו אני רואה את זה, עכשיו אני רואה את זה בחורים שעוברים את הירידה הרוחנית, ופתאום כאילו, פתאום כאילו מרגישים את עצמם מי לא יודע מי ענה, מי לא יודע מה. וסדר, אני מסתכל על זה כסדר, איך אומרים, בהמשך תבינו. אז איך אומרים, אז את הדברים האלו שהילדים, שהבחורים עוברים בישיבה קטנה, זה, אני עברתי את זה עוד בתור ילד. עוד.
בן כמה אתה היום?
23.
כמה?
23.
23, ואתה נשוי?
לא, רווק.
עדיין לא נשוי. אז בוא, תספר לנו קצת, אתה אומר שאת הדברים שבחורים עוברים, אתה עברת בתור ילד, בוא תן לנו קצת, קצת מהסיפור שלך, מתי, מה זרקו אותך מהחיידר, מה היה בדיוק,
כן, כן, אני אומר ש, איך אומרים, זרקו אותי מהחיידר, בגלל ש... בגלל שעשיתי את המעשים שכל אדם שפתאום מכיר את עצמו, אז הוא מכיר את עצמו, וכן. אז בעקבות, וגם בעקבות שהיה לי איזה חבר שפתאום כאילו, פתאום כאילו הרגשתי פה משהו, כן? איזה תלות מסוימת, אז הוא הכניס אותי למהלך בחיים, למהלך בחיים ש... הכניס אותי למהלך, למהלך מסובך, ובאיזשהו שלב, איכשהו מצאתי עם ההורים שלי, מתעמת עם ההורים שלי על כל דבר, ואני לא מספר, ואני לא מגלה להם מה עשיתי, מה לא עשיתי, ומתחבא. ההורים שלי בעיקר לא ידעו, הם לא ידעו מה, מה לענות, למה? כיוון שהטקטיקה הייתה שלי זה בעצם להראות להם את האשמות נגדם מול העיניים. תשמעו, מה אני אעשה? כאילו, בסדר, אין מה לעשות. אז הם לא ידעו מה לעשות, אז בעצם, אז אני הייתי, הם לא ידעו מה לעשות. אתם לא מקבלים אותי, אבל תשמעו, אני ככה וככה וככה. בסדר, כאילו, תאכלו אותה, מה, אז מה אתם רוצים לעשות לי עכשיו, מה?
שניונת, שמחה רוצה לשאול אותך כמה שאלות, דווקא בגלל שהסיפור שלך כל כך מרתק, הוא רוצה לנסות ככה להבין ממך לתועלת המאזינים האחרים כמה דברים, אז קבל אותו.
אני לא חשבתי שהסיפור שלי יהיה כזה מעניין, כאילו, בכלל לא.
אז תתפלא לשמוע שהסיפור שלך מאוד מעניין.
לא, אני אומר, הדברים האלו, הדברים האלו עכשיו חישלו אותי מאוד בחיים, מאוד, כך ש... כן, בסדר, נו.
מאזין יקר, לילה טוב, מה שלומך?
בסדר,
ברוך השם. מצוין. אני רוצה לשאול אותך, היום אמרת שאתה בן 23, נכון?
נכון, נכון.
אז היום, כשאתה מסתכל אחורה על השנים האלו, נגיד לפני כ-10 שנים, שאמרת שהיה לך את כל המריבות האלו עם ההורים.
כן.
אם יכולת אז באמת להגיד להורים שלך, מה אתה צריך מהם? מה אתה מצפה מהם? מה היית אומר להם? לא, אני לא עכשיו מדבר...
אמרתי למה אני מצפים.
לא, 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 לא. אני לא שואל, אני... אי אפשר להגיד להורים מה מצפים באמצע, כשאתה באמצע לצעוק אחד על השני. אני שואל אותך היום, אם יכולת לחזור אחורה, ולהגיד להם, ולשבת איתם, ולדבר איתם כמו שאומרים, בארבע עיניים, מה היית מבקש מהם? מה היית מצפה מהם?
אני הייתי מצפה מהם ש ינסו הרבה יותר להבין אותי, את המצוקות שלי, בעצם את הרצון שלי, ולא להתעקש על קטנות. בעצם להבין אותי יותר. בעצם אני רציתי יותר חום, יותר אהבה, לא יותר חום, יותר אהבה,
ולא הגשת שקיבלת את זה.
לא, 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 לא הרגשתי את זה, את כל ה... כן, כאילו נבניתי לבד, כאילו אף אחד חום, למשל, עם ההורים שלי, אני רק הייתי פתוח איתם, ובאמת, רק בגילאים של 15-16, ואז בעצם הם התחילו להבין, כן, כאילו, דיברתי איתם כמו גדול, וההורים שלי שאלו אותי, וכן, על כל הנושאים הכי קשים, ועניתי להם, כן, כאילו מה?
אני יכול לשאול אותך שאלה טכנית?
כן.
מה המשפחה במשפחה?
מה זה?
אתה בחור, אתה צעיר, אתה באמצע?
לא, אני, יש ככה, שתיים מעליי, שגם אח מעליי, שגם הוא נבנה לבד, הוא גם נפל בחיים, ו... בנה את עצמו לבד, אז קשה, זה הורים שלא, כן, לא יודע, לא, איך אומרים, לא יודעים לחנך, לא יודע, או שלא יודעים לתת חום ואהבה, ואני חושב שטוב, לא, הם לא ידעו, לא ידעו.
שאלה אחרונה, אם בעתיד אתה תמצא את עצמך באותו מצב, אוקיי, יש לך ציפייה מסוימת מהבן שלך, והציפייה שלך והמציאות לא הולך בדיוק יד ביד. מה היית עושה? איך היית מחנך את הילד שלך?
אני אוחז בדעה ש... איך הייתי מחנך אותו? דבר ראשון אני הייתי מנסה להבין אותו מה חסר לו בחיים, כן, להבין אותו מה חסר לו בחיים, ואם נגיד היה חסר לו בחיים אייפון, אז הייתי נותן לו אייפון, אבל לא הייתי נותן לו דברים שהוא באמת היה רוצה. אני הייתי נותן לו ככה חצי, רבע, שיחשוב שכאילו טוב לו.
טוב, אנחנו שומעים. אני מאוד מקווה שהבית ספר הזה, או הניסיון שהיה לך בהתבגרות שלך, ייתן לך את מיטב הכלים שתוכל את הילדים שלך לחנך בצורה רגועה, עם המון חום, עם המון אהבה, וכל מה שהיה חסר לך, תוכל לתת לילדיך. תודה ששיתפת אותנו.
תודה
ששיתפת אותנו, לילה טוב.
תודה.
אז אתה שומע, שמחה, איך זה נשמע מהצד השני?
כן, כן, אני חושב שזה מדהים איך שאפילו 10 שנים אחרי אירועים כאלו, עדיין אפשר לשמוע את הכאב, וכמה ש כאשר הורים באמת לא מבינים את מה שהילדים שלהם צריכים, כמה הילדים האלו יוצאים פצועים.
אתה שמעת אבל את האסמכתה שאני שמעתי בתוך כל הדברים שהוא אמר, שהוא הביא לכך שהוא לא אשם? שמעת את זה?
לא.
לא שמעת. הוא אומר, גם אחי שמעליי, גם נבנה לבד, ככה הוא הגדיר את זה, גם הוא בנה את עצמו לבד. כלומר, אתה יודע, הוא בא להגיד, האשמה נמצאת איפה?
אצל ההורים.
כן, כן.
כנראה שהוא לא היה בבר מצווה של ילדים שלך.
כן. טוב, אנחנו אומרים לילה טוב למאזין הבא. לילה טוב. לילה טוב לך מאזין. כן, רק תדבר קצת יותר בקול שנוכל לשמוע אותך.
אני לא אמרתי דברים עם אבא שלי, ורק לאחרונה...
אנחנו ממש לא שומעים אותך, אתה חייב לשוחח יותר בקול.
על ההוא?
כן.
אני גם אמרתי דברים עם אבא שלי, אני אומר, ולא צריך לפחד מזה.
מה אתה מתכוון לא צריך לפחד מזה? בוא תפרט לנו קצת, בן כמה אתה?
26.
ומצבך? נשוי?
רווק.
וכשאתה אומר עברתי דברים עם אבא שלי, בוא תשתף אותנו קצת יותר, למה כוונתך?
דברים שאולי הסכים להכניס אותי הביתה, והוא ימלא שזה ממשטרה.
למה הוא הזמין משטרה? למה הוא צריך להזמין? איך הגעתם למצב הזה שהוא צריך להזמין לך משטרה? כי הייתה אלימות?
לא.
לא הסכמת לקום לתפילה בבוקר, אז הוא הזמין לך משטרה?
אוי, נו, זה באמת שטויות.
אז כנראה שיש פה משהו שהוא ככה קצת יותר.
לא, זה היה לפני 6 שנים, 8 שנים.
ומה אז היה? בוא תספר לנו. בוא תספר לנו קצת איך זה התחיל. אתה למדת, מה היה מסלול חיים שלך? למדת בבית ספר, בחיידר?
למדתי בחיידר, אבל איך שהוא התנהג, הייתי יכול להכנס למשטרה לעשות שנים בכלא. אמא שלי ולאחים שלי.
לא הבנתי את המשפט של אחים שלך? האבא התנהג בצורה שבה היית יכול להכניס את האבא לכלא לשנים?
שאם אני הייתי בתור ילד מה שאני עכשיו, הייתי רואה את ההתנהגות שלו עכשיו, הייתי פשוט מכניס אותו לעשות שנים בכלא.
הוא אדם אלים?
כן. היה.
אבל אתה אומר שהיום הוא כבר לא, אבל אתה לפחות
ספג... אני אומר שעל הדברים שהוא הכניס אותי, אני הייתי גם יכול להכניס אותו לעשות שנים בכלא.
אבל איך זה התחיל? בוא תספר לנו ככה ולמאזינים, תשתף אותנו. איך דינמיקה כזאת קשה מתחילה בבית בין אבא לבן? אתה מדבר עליו כ... אתה יודע, לא כאל אבא שלך, כאל איזה מישהו, עוד אחד מ8 מיליון אזרחי מדינת ישראל, שעשה לך איזה משהו שהיית יכול להכניס אותו לכלא. אני מרגיש ככה ממש במילים שלך את ה... זה מעבר לכאב. יש פה מילה שאני לא רוצה להגיד, אבל אולי אתה תגיד אותה.
שמע, בן אדם שלא יודע להתנהג, והוא מרים את היד שלו הכי קטנה לילד שלו, אתה חשד בכלא, זה הכל.
ולמה הוא התנהג בצורה הזאת? למה שיטת החינוך שלו, או אולי אין שם שיטה, יש שם פורקן של עצבים?
לא יודע, יכול להיות הרבה דברים שבן אדם עובר. אבל זה לא סיבה להתעללות.
ואתה מרגיש שהתעללו בך? אתה נשמע דרך אגב ממש מזעזע בהקשר הזה של הכאב. הלו?
כן.
אני אומר שאתה נשמע מאוד כאוב, לך יש קשר איתו היום?
לא, אני אומר, מה פרוש, אני גר אצלם, אבל אני אומר שעל הדברים שהוא השפז אותי וכאלה, אני הייתי יכול לשבת אותו גם איזה 10 שנים.
הוא השפז אותך?
כן.
בבית חולים? במחלקה סגורה? אז בוא, עכשיו אתה יודע, המאזינים שלנו ממש שואלים, שאלות, רק אתה לא יכול לשמוע אותם, אז אתה שומע אותי, אני מייצג אותם. אז בוא תספר לנו, מה זאת אומרת הוא ישפז אותך? אני עוסק בתחום הזה.
כן, זה היה תקופה שיצאתי מהישיבה.
כן.
הייתי 10 שנה בבית מגיל 17 ב-1 גיל 18, ועשיתי כל מיני דברים וזה. ואז התקופה שהגיע לגיל 18, כל הזמנים עליי שיזרוק אותי וזה, ואז הגעתי לגיל 18, לא נתן להיכנס, חודש הייתי בחוץ. הגעתי יום אחד הביתה, ופשוט דפקתי, הוא לא פתח. ואני אמרתי, אם הוא לא יפתח, אני ארצח אותו.
מה אני אעשה?
אני ארצח אותו.
אוי.
רק אמרתי, אני הרבה אנשים אומרים את זה כל יום.
כן.
לא התכוונתי ברצינות. קיצור, הוא הזמין משטרה, ו... הסתכלות ודברים.
תגיד לי את האמת, אני לא יודע מי אתה, אתה לא יודע מי אני.
אולי.
אם היום בן אדם עוצר אותך ברחוב, לוקח לך את החנייה, מעשים שבכל יום במדינת ישראל, עקף אותך בסיבוב, אתה עקפת אותו בטעות, והוא בא אליך, אומר לך, אני ארצח אותך. מה אתה היום עושה? אתה, בחור בן 26, עם תובנות של אדם מבוגר, מה אתה עושה?
אני אומר לו, בבקשה, תביא את הסכין.
טוב, נו, ואחרי זה, אתה מבין שזה מילים שהם, אתה יודע, זה סוג, יכול להיות שאבא שלך פחד שאתה תעשה את זה?
יכול להיות שכשהוא התנהג כמו איזה בן אדם לא בן אדם לאמא שלי, אז כשהוא היה אלים והיה מאיזה דברים בבית, כל בן אדם מגיע למצבים.
תשמע, אני אגיד לך, אני פה ככה עם שמחה, מסתכלים אחד על השני ואנחנו עמומים, אבל יש לנו כאנשי מקצוע מסקנה אחת. מה שאתה ראית בבית, שאבא עושה לאמא, זה מה שאתה עושה לו.
אין מה להגדיר את זה יותר טוב, אתה מגדיר את זה הכי טוב שיש.
זה המודל שראית.
יכול להיות, אני אומר שגם אצל אבא שלו רואה כאלה דברים.
אז אתה יכול להיות שאתה כועס עליו בטעות, כי הוא כבר קיבל את זה מאבא שלו? יכול להיות שיש פה איזה... איך קוראים לזה? שרשרת?
שמע, אין לדבר הסוף.
נו, אז איך אנחנו בטוחים שאתה היום לא מתנהג בצורות האלה? או בוא תשתף אותנו, כי אתה נשמע לי בחור משכיל מאוד, מאוד מודע, מאוד ורבלי. איך אתה היום חינכת את עצמך להבנה? לא מאשים את אבא שלי, כי יכול להיות גם אבא שלא ככה התנהג, אבל זה בוודאי לא מודל שניתן להתנהג איתו. איך אתה היום מגיב? איזה עבודה עשית עם עצמך?
תשמע, היום זה כבר לא אבא שלי, זה כל בן אדם ברחוב, כל התנהגות ברחוב, שאתה רואה באוטובוס אנשים משתוללים, אתה רואה ברחוב אנשים משתוללים. אז צריך לדעת תמיד איך להתנהג, בן אדם שמשתולל, מזמינים משטרה, והוא... זהו.
אז אבא שלך עשה דבר תקין שהוא הזמין משטרה. ואתה היית צריך להזמין משטרה כשהוא התנהג בצורה האלימה. אתה מגדיר את אבא שלך כאדם בריא? הלו?
כן, אני לא יודע מה לנו.
אתה חושב על התשובה?
אני חושב שכל בן אדם בעולם הוא בריא. כל בן אדם, למשל, בן אדם שנוהג ברכב, הוא צריך לדעת כל רגע שיש חיי אדם או לא. אבל
לא,
שהבן אדם הזה יגיע לכעס.
השאלה שלי הייתה, האם אתה חושב שהוא לא היה בשפיות? זאת שהוא לא היה... שפיט.
אין כזה דבר, שופט לא יקבל את זה בשביל שפוי.
טוב, הנה, שמחה רוצה להצטרף לשיחה, כי השיחה שלך ממש מרתקת אותנו.
שלום לך, מאזין יקר.
שלום.
אני רוצה, ברשותך, לחזור למשפט הראשון שאמרת, שעלית על השידור, שאמרת, אני גם עברתי דברים מהאבא שלי, ולא צריכים לפחד מזה. ככה אמרת, נכון? מה שאני שומע מזה, במיוחד אחרי שאתה תיארת את כל הסיפור הנורא, אתה מדבר בעצם על על הכוח ההישרדות שיש לך. ואני קודם כל אני רוצה
אמא שלי היה לה ימים שרק תפילות עזרו, אומרת ימים שההתנהגות שלו הייתה כמו איזה בן אדם מפיונר.
אבל בכל זאת אתה הצלחת לשרוד. איך עשית את זה? איזה כוחות יש בתוכך שעזר לך לשרוד מצבים נוראים כאלו?
שמע, בהשפטים שלי סבלתי הרבה את הדברים.
מה זה?
אני לא הבנתי את השאלה.
אני שואל, אני אומר, אם אתה אחרי כל מה שאתה עברת, אתה מוכן לעלות על שידור ולהגיד שאני גם עברתי דברים מאבא שלי, ולא צריכים לפחד מזה, זה אומר שיש לך כוח הישרדות. יש לך את היכולת לשרוד מצבים נורא נורא קשים. ואני רוצה לשאול אותך, מאיפה שאבת את הכוחות האלו?
לא יודע. אני באמת לא יודע.
יכול להיות מאמא?
יכול להיות.
יש קשר עם אמא?
יש קשר טוב.
ומה עם הקשר עם האבא? כי תראה, זה אתה יודע, מאוד נוגע לליבנו פה. אתה אמרת משפט שאולי הוא גדל אצל אבא כזה. דרך אגב, את הסבא אתה הכרת?
לא כל כך,
נפטר
שאתי בגיל 7. לא, פשוט אין לנו כוח כבר לסבול אנשים משוגעים היום. אדם שלא מתנהג טוב, טיק טק, ישפוז או כלא. אדם שמרים יד על מישהו, ישפוז או כלא. ישר.
הכל נורא קצר.
בדיוק.
מה שמוגדר במשטרה, אפס סובלנות לאלימות.
בדיוק.
אתה יודע שככה ג'וליאני בניו יורק מיגר לחלוטין את כל הטרור, ואתה יודע שעכשיו מופצים גם בישראל הרבה מאוד סרטונים שאנשים מצלמים ברחוב כששוטרים פשוט שוברים עצמות של אזרחים תמימים. אתה חושב שזה דרך?
למה בן אדם עשה?
בוא נאמר שהוא אמר לשוטר, שאל שוטר למה אתה נותן לי דוח.
כן.
אז אתה חושב שהשוטר צריך להגדיר את זה כהפרה לשוטר בעת מילוי תפקידו ולעצור אותו?
שמה, אני לא יודע, אני לא שוטר. אבל אתה יכול לשאול אותי שאלות כמו שאמרתי לך, על אוטובוסים, בן אדם שמשתוללים. סתם להגיע לשוטר, אני לא מאמין ששוטר סתם ייתן דוח למישהו ואחרי זה ירביץ לו. תמיד יש סיבות, לכל דבר יש סיבה.
תגיד לי, איך האחים שלך התמודדו עם הדברים האלה שאתה מתאר, עם הקשיים האלה?
אני חושב שהם העבירו את אותו דפוס לבית שלהם. ככה זה התגלגל לצף כל הדורות.
מזעזע. מזעזע. אתה אומר דברים שהם פשוט נוראים. המאזינים שלנו חייבים, חייבים, חייבים לשמוע את הדברים האלה. אתה מדבר על דפוס...
סבלנות לאלימות.
אתה היום מדבר עם אחים שלך ואתה אומר להם, רבותיי, אתם גומרים את הילדים שלכם?
אני לא מתערב לאף אחד בחיים.
מה אתה עושה בחיים אם מותר לשאול?
עובד.
עובד, מחפש את הפינה שלך ואת השקט בחיים, נכון? זה ככה, זה נשמע כזה?
כן, כמו חייבת אין לחיות.
יש מחשבות בעזרת השם לבנות בית?
יש.
טוב, מה אני אומר לך? תודה שתרמת לנו מהניסיון שלך ומהתובנה. אתה יודע, אני חושב שאתה לקחת... העלית הנושא ככה, קודם כל, באומץ רב. אין, אתה יודע, אין הרבה מאזינים שבאומץ רב באים ומביאים את הניסיון שלהם. ואני חושב שאתה...
לא, אני אגיד לך, אמא שלי תמיד אמרה, שאלתי אותה תמיד, האם אבא שלי נגיד יותר רגוע, אבל איך צרדת את הימים הקשים כשהוא מגיע עם כאלה קריסות הביתה וכאלה דברים? היא אומרת פשוט רק תפילות. אם כזה בן אדם מלאים אפשר להסתדר. אני לא מתקשר עכשיו כי אני שונא אותה משהו כזה, לא, פשוט היה איזה סיפור, זה יום אחד משהו, הביתה, אופניים, הוא אמר, אני אשבור לך את זה, אמרתי לה, אתה תשבור לי, ואני... שלוש נקודות.
טוב, תראה, אבל אני חושב שהמסר שנשאר לנו ככה, משיחה באמת כל כך קשה של אלימות בתוך המשפחה, שזה באמת, כמו שאתה אומר, אפס סובלנות צריך להיות לאנשים כאלה, אנשים כאלה, אני אומר תמיד, כשיש אלימות,
בדרך כלל הם מנצחים את החלשים, את האישה יותר חלשה, אבל כשמגיע הסוף, בסוף...
אבל תראה,
פה... הקדוש ברוך הוא דואג שבסוף יגיע מישהו וישלם לו. אם זה היה בחור בישיבה שפגע במישהו, אז הקדוש ברוך הוא בסוף משלם לו.
תראה.
זה מישהו, איזה בן שיערוס לו את החיים.
תראה, בדיוק על זה, לנקודה הזאת אני רוצה להגיע. אני שמח שמתוך באמת כל הקושי הזה, אתה הוצאת לנו נקודה כל כך יפה. חייבים לשבור את השרשרת הזאת. האחים שלי מגדלים בנים אלימים, ואני...
לא אמרתי ש...
שהם מתנהגים?
יום אחד הוא אמר לי, אני כמו אבא שלי, עד גיל 13 אני נוגע בילדים שלי, יום אחרי גיל 13 אני לא מרביץ להם כלום.
טוב, ודאי שזה לא... בוא, זה לא שיטה, המכות זה לא שיטה, ואני מאוד 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 שמח שאתה... הבנת והשכלת להבין את זה, ואתה מבין שאין מקום לאלימות ואפס סבלנות לאלימות. לא לוקחים את החוק בידיים, בשביל זה יש משטרה. אני רוצה לומר לך שאני, כשחס וחלילה אני נפגש עם נשים שחובות אלימות, חד משמעית אני מוציא אותם מהבית עד שאני יכול להוציא את העלים מהבית. אני לא לא מרשה.
אני לא מבין, למה אנשים לא מתקשרים ברגע הראשון שהבעל שלך מרביץ לך, או ברגע הראשון שהוא מועיף דברים בבית? יש הרבה משטרה.
שמעת על תופעה שנקראת סטוקהולם? שמחה יסביר לך.
כן, אני הרבה שנים עובד בנשים שהיו קרבנות לאלימות במשפחה, והאמת היא שזו השאלה שהרבה נשים שואלים את עצמם כעבור כמה שנים, למה נתתי לזה לקרוא, למה לא אמרתי משהו לפני 3 שנים, 13 שנה, 30 שנה. והתשובה היא שמשהו קורה אצלנו במוח שאנחנו מתרגלים לרוע. ורק כאשר אנחנו נותנים לעצמנו לצאת מהבור הזה, הבור שבאמת, הבור ריק ואין בו מים, וכמו שאומרים המפרשים שאין בו מים אבל יש בו כל מיני דברים אחרים, נכון? ורק כשיוצאים מהבור הזה, אז הם מסתכלים ורואים שיש אפשרות אחרת. אבל כאשר הם נמצאות בתוך הבור הזה, הם לא רואים את האפשרות שיש אפשרות אחרת.
על זה נאמר, התולעים שבשום לא יודעים שאפשר להיות תולעת בתוך הפרסק וליהנות מהחיים. ככה כתוב. תודה שעלית לשידור, באמת באומץ רב, והעברת לנו ככה מסר חזק ומשמעותי. תודה מאוד מאוד, ואני מאחל לך מכל הלב, עם כל המאזינים שלנו, שבעזרת השם תקים בית נאמן בישראל, ויהיה לך הכי טוב שבעולם.
אני מקווה שאני לא אלך בדרכים של אבא שלי.
חס וחלילה, תזכור, אפס סובלנות.
אדוני היקר, רק מילה אחרונה, וזה לא פרסומת על האישי, אלא לכל מטפלים בעולם. אם אתה באמת חושש שכך, לפני שאתה מביא ילדים לעולם, קח את עצמך לטיפול. תקנה לעצמך מתנה לחיים.
וזו מתנה טובה. לילה טוב. תודה מאזין שעלה לקו. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים לאתנחתא מוזיקלית, ואנחנו מיד מיד שווים. מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו בנושא כאוב מאוד, נושא של ילדים שלא מסתדרים עם ההורים, ההורים לא מסתדרים עם הילדים, ועל ידי כך הילדים גם ירדו מהדרך ולעיתים רבות גם לוקים בנפשם. מאזינים שרוצים עדיין לעלות לשידור, יש לנו עוד זמן, דוד, יש לנו זמן, 058-693-93-058-693-93, זה לא חשוב אם אתם הורים שמתמודדים עם ילד כזה, או שאתם בחורים שהתמודדתם עם מצב כזה בבית, או נערות שהתמודדו עם דברים כאלה, אתם מוזמנים להתקשר אלינו, אנחנו ננסה לעשות את המיטב ואת המירב, להבין באיזה נקודות אנחנו יכולים לעזור. נערים שרוצים לסיים את הוויכוח ואת הסגה ואת השנאה, אני הייתי אפילו אומר, עם המצב שבו הם שרועים ורוצים, ככה יש להם את האומץ שנעשה להם גישור מעל גלי היתר, גם זה דבר שאנחנו נשמח מאוד לעשות. אתם יכולים לפנות לנו גם בפקס שלנו ב-03-616-4477, או דרך האתר של רדיו קול חי בחלונית הודעה לשידור. אתם לוחצים, כותבים את שמכם ואת הנושא, לוחצים שלח, זה מגיע פה לרב דוד והוא מעביר לי את הדברים. וכמובן שאתם יכולים לפנות גם דרך האפליקציה של רדיו קול חי, שנתמכת כיום על ידי אנדרואיד, ובקרוב מאוד גם על ידי מערכות הפעלה נוספות. לילה טוב, עוד פעם שמחה, מה שלומך?
לילה טוב, בסדר, מחזיקים מעמד למרות השעה.
מוקדם, אתה יודע, יש לנו עשרות אלפי מאזינים ששומעים אותנו בשעות האלה ומתקשרים ככה מדי שבוע. בזמן שאנחנו היינו בפרסומות, התקשר לכאן מאזינים יקרים אברך, שלא רוצה לעלות לשידור. מסיבותיו הוא, ואנחנו מכבדים את זאת. הוא מבקש להעביר מסר. הוא אומר, אני גדלתי בבית להורים שלא יודעים לתת חום ואהבה ויודעים לתת מכות ואלימות רבה. עד היום, למרות שאני נשוי ומנסה לגדל את ילדיי בנחת, יש לי שריטות, ככה הוא מגדיר. שלא יספרו לכם סיפורים, הוא אומר, כל מי שעבר אלימות והולך להינסה, חייב לעבור דרך קורסת הפסיכולוג. לא ייתכן שאחרי המודלינג שהוא ראה, המודל, הצורת התנהגות השלילית שהוא ראה בבית, שהוא ידע להתנהג עם אשתו ועם ילדיו בצורה אחרת, שהרי הוא לא ראה צורת התנהגות אחרת. משל למה הדבר דומה? ילד שראה כל ילדותו שאוכלים עם הידיים. הוא לא מבין אפילו שזה מוזר. ואז כשהוא בא לחתונה ויושב בשולחן ואוכל עם הידיים, וכל העיניים של האנשים המתורבתים ננעצות בו, הוא לא מבין במחטה. ולכן הוא אומר, תגיד את זה בשידור, אני מבקש, אני לא אעלה לשידור, אבל תגיד את זה בשידור, שמי שחווה אלימות, מי שראה מודלינג, שהוא לא מודל נכון, חייב לפני חתונתו, הוא, לפני שהוא מקים בית בישראל, חייב לעבור טיפול. אז שמחה, אתה דיברת קודם על מתנה גדולה?
הנה.
הנה קיבלת.
נכון.
טוב, שמחה, אתה ככה פעם ראשונה בתוכנית, ואתה לוחץ עליי, אומר, רגע, אבל אנחנו לא, אנחנו צריכים לדבר על הנושא, אנחנו צריכים לדבר על הנושא. אז הנה, אנחנו בוא, יש לנו את החלון הזדמנויות, עד המאזין הבא, לדבר על הנושא. עצרנו בקטע מאוד מאוד עצוב, שאבא מתחיל לפתח שנאה לילד שלו.
נכון. ואתה שאלת אותי ממש עכשיו בהפסקה, שאלת אותי מה היית מציע לבחור, לנערה שנמצא או נמצאת במצב כזה, מה היית מציע להם? ואני חושב שהתחלתי, התייחסתי לזה ממש בקסרה מקודם, שהבעיה היא בעיניי לפחות, ש הורים ומתבגרים בדרך כלל לא מדברים אחד עם השני, אלא הם מדברים אחד לשני.
בוא תסביר את זה קצת יותר ברור, שגם אני אבין.
שזאת אומרת, הם לא מדברים כדי שהשני יבין אותם, הם מדברים כי הם מרגישים שהם צריכים לפרוק את העול שלהם על השני. ולכן הרבה מאוד, במיוחד בתוך המשפחות שעליהם אנחנו מדברים פה הערב, הסוג התקשורת שיש בין הורי לילד, זה לא כמו שאנחנו מדברים פה אחד לשני, בנחת וזה, שותים קוסטה.
תשמע, זה רדיו, מה, ניצק אחד על השני?
גם זה קורה במדינת ישראל, הבנתי.
לא בתוכנית שלי. ברוך השם, בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, לא אצלי. פה לא צועקים.
אבל מה קורה בין הורים למתבגרים? אכן צועקים.
אבל התחלת קודם לדבר על כך ש על הזווית של האבא שהוא צריך להבין שכשהוא מדבר עם נער בן 16, 15, 17, 18, הוא מדבר כבר עם בן אדם.
נכון.
בוא תנתח את זה יותר, כי אני חושב שיש פה נקודה שהרבה אנשים חושבים שהיא מתנגשת עם הערך הבסיסי של עשרת הדיברות של כבד את אביך ואת אמך. זאת אומרת, אתה בא ואומר מהזווית של האבא, אם אתה רגע או מדבר לאבא בחדר סגור, אתה אומר, אבא, תבין, אתה לא מדבר פה עם תינוק, אתה מדבר עם בן אדם.
בדיוק. כבד את אביך ואת אמך, זה מצווה על הבן. אוקיי? אני לא מדבר על הבן. נכון שכל בן חייב לשמור את המצווה הזאת.
כן.
אבל כאשר בא אליי אבא ואומר שהילד שלי, הוא לא מקשיב לי, הוא לא שומר על המצווה הזאת, מה לעשות? אני צריך להזכיר לו שקודם כל ילד, ברגע שאתה מביא אותו לעולם, הוא כבר לא הרכוש שלך. גם תינוק הוא לא הרכוש שלך, אתה אחראי עליו, זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, שאתה חייב לשמור עליו, אבל הוא לא הרכוש שלך. ועל הדרך אני חושב שהרבה הורים במיוחד, דיברנו מקודם על מה קורה כאשר החלומות והמציאות של ההורים לא
הולך בקנה אחד.
נכון. אז ההורים אומרים שזה לא יכול להיות, הילד שלי חייב להיות מותם לחלומות שלי.
אבל אתה יודע שהביטוי הזה, אתה מדבר פה דברים כל כך עמוקים, ואני מאוד מאוד שמח שהיו לנו מאזינים, אבל חבל שאנחנו לא מצליחים לנתח את זה, אולי בהזדמנות נוספת. אתה פה משתמש בוויכוח שהוא עתיק יומין, במיוחד במגזר החרדי, הילד שלי, הילד שלי, אתה התבטאת בביטוי מאוד מאוד חריף, הילד שלי הוא לא רכוש שלי. הפעם אני אמרתי את זה לאיזה ילד אחד, לאיזה הורה אחד. הילד שלך הוא לא רכוש שלך, זה לא המכונית שלך. הוא אומר לי, ואם חס וחלילה הוא יהיה חולה סרטן, למי הוא יבוא? אני לא אבא שלו? פתאום אני לא אבא שלו? כשהכל בסדר, אז אתה בא להטיף לי שילד זה לא רכוש של אבא. אבל אם הוא יהיה חולה חס וחלילה, למי הוא יפנה? או בשמחות כשהוא יוצא להתחתן, ממי הוא יבוא ויגיד, אבא, אני הולך להתחתן, אני צריך 100,000 דולר לחתונה, ו-500,000 דולר לדירה. מה זאת אומרת? אני אבא שלו, לא אבא שלו. אז אם אני אבא שלו, אני אבא שלו לעניין הכל. הוא רכוש שלי. ואם אני לא אבא שלו, אז איך אני נהיה אבא שלו כשיש חס וחלילה צרה גדולה או שמחה? אתה מבין, יש פה כאילו איזה משהו שאבא לא מוכן להיות אבא רק כשהוא כספומט, רק כשצריכים אותו, והוא לא אבא כשהוא יש לו את הדרישות שלו מהבן שלו. זאת אומרת, יש קצת אולי אמת כשאבא אומר, הבן שלי, והוא מתייחס לבן שלו כרכוש שלו. לא ככה?
לא כרכוש. לא כרכוש, אני חושב.
מה זה רכוש? זה לא גוש בשר שהוא יכול עכשיו להחליט שהוא...
אבל הורה שאומר שהילד שלי לא עומד בסטנדרטי ולכן אני לא מכניס אותו הביתה, הוא מתייחס אליו כגוש בשר.
ברור.
נכון?
אבל איך הורים מגיעים למצב כזה? מה הם מפתחים אצלם בתוך הלב שמביא אותם כמו שאתה אומר, להתייחסות נוראית לבן שלהם כאל גוש בשר? איפה הטעות שלהם? איפה הטעות שלהם? למה הם עושים את זה?
אני חושב, ואולי נדבר באופן סטריאוטיפי מדי, אבל הם יותר מדי אוחזים בכבוד שלהם.
אז כמו שאמרת קודם, משפט קשה, ההורים האלה אכפת להם יותר על עצמם ועל החלומות שלהם, מאשר על הילד שלהם.
ומאשר מה השכינה יגיד, ומה ראש השיבה יגיד, ומה הרב, ומה הגבאי, ומה כל אחד ואחד יגיד, שיש לי ילד כזה.
אתה לא חושב שיש פה איזושהי האשמה קולקטיבית בכל זאת? אתה יודע, יושבים עכשיו הורים בבית, ואומרים מה שני הדברנים האלה מדברים. אם חס וחלילה הם היו חס וחלילה יודעים, מכירים את הסוגיה הזאת מקרוב, הם לא היו מדברים ככה.
קודם כל, אני כן מכיר את הסוגיה הזאת מקרוב, בזה שהמקרים כאלו באים אליי לקליניקה באופן יומיומי.
כן, אבל אתה יודע, מקרוב מתכוונים להגיד שחס וחלילה בן אדם לא חווה את זה על עצמו, אז כאילו, אתה יודע, לתת עיצות על אחר זה דבר שהוא נורא קל.
נכון, אני חושב שאולי אתה צודק בזה, שלאורך כל השיחה שלנו הערב, אולי לא מספיק התייחסנו לכאב.
לצד של ההורה, כי אנחנו דיברנו באמת על הכאב, ככה פתחתי את המונולוג, עם הכאב של הילד.
של הכאב של נפתלי. אבל אולי לא מספיק התייחסנו לכאב של ההורים של נפתלי. שאכן, בו מגיל לא יודע מה, היה לאבא של נפתלי חלומות מסוימות, ופתאום החלומות האלו התנפצו מול הפנים שלהם.
זאת המילה. עכשיו אני שואל אותך, אז למעשה אתה בא ודורש מהורים לאהוב ילד ולקבל ילד בכל מצב?
ללא תנאי.
כן, אתה ככה חושב, אם הילד חס וחלילה התחיל לעשן סמים, אתה תקבל אותו בכל תנאי?
חייבים לאהוב את הילד ללא תנאי. אפשר להגיד לילד, תשמע, אני מאוד אוהב אותך, אבל בתוך הבית שלי
יש כללים. יש כללים.
כן.
אוקיי.
בתוך הבית שלי יש כללים. בתוך הבית שלי אתה לא יכול להכניס סמים.
אוקיי. יש לנו מאזין על הקו. לילה טוב. לילה טוב למאזין. יש לנו את המאזין על הקו? לילה טוב. לא שומעים מאזין. בוא נראה עכשיו. לילה טוב למאזין. עוד רגע נראה המאזין יהיה לנו על הקו, כנראה שמאוד מאוד היה חשוב לו לדבר איתנו, אבל משהו בעולם הטכנולוגי, אתה יודע, לפעמים קוראים דברים כאלה. אז בינתיים נחזור לנושא שלנו. אתה אומר שיש לנו על הקו. אז אנחנו כרגע רוצים לדעת ולהמשיך להבין את העניין הזה. האם אתה אומר שאבא יכול לקבל את הבן, חייב לקבל את הבן בכל תנאי, אבל הוא צריך להגיד לו, פה יש כללים, ואת הכללים האלה לא עוברים. השאלה היותר עמוקה,
איך
אנחנו עושים את זה, ואיך בלב של אבא לא מצטברת סוג של, אתה יודע, זה מתחיל עם אכזבה קלה, שהוא לא תואם את הציפיות, ולאחר מכן זה מתפתח הלאה והלאה.
אתה יודע, באופן יומיומי מגיעים אליי לקליניקה, זוגות, הורים, ו...
כן, אני שומע אותך.
ואני, והם באים, והפגישה אצלי זה שעה, והם יושבים, ובמשך 58 דקות, הם אומרים שהילד שם הוא לא, הוא לא זה, הוא לא זה, הוא לא זה, הוא לא זה, הוא לא זה. כל החסרונות שיש לילד, אני יכול למלא פה מחברת.
בשעה.
לא, ב-58 דקות.
ב-58 דקות?
58 הם... דקות, על כל החסרונות שיש לילד, אני יכול למלא מחברת, ועוד דבר, אז אני צריך לבקש מהמזכירה, להביא לי עוד מחברת. Mm-hmm. אז בדקה ה-58, אני אומר להורים, אתם פה הלאיתם את כל החסרונות של הילד. אני מבקש מכל אחד מההורים לתת לי שתי מעלות, שתי כוחות שיש לילדים שלהם.
No way.
ואחרי 58 דקות שההורים האלו לא הפסיקו לדבר, פתאום אני שומע תגובות כאלו. טוב, הוא...
לא, רגע, אני רוצה להפסיק אותך, אני מבין אותם. 58 דקות הם כבר דיברו, נגמר להם הכוח. אבל זה דבר שהוא נורא. שבאמת אי אפשר למצוא על הילד, אבל זה בדיוק מראה מה מצטבר בלב של אותם הורים. כי אם כל מה שמצטבר בלב שלהם זה תסכול וכעס ושנאה, אז הם לא יכולים לראות מעלות בילד הזה.
נכון, ואני מתעקש.
הוא הרס להם את הפירמה.
ואני מתעקש. והם אומרים, לא יודעים, לפני 7 שנים, לא רוצה לשמוע לפני 7 שנים. אני מתעקש על ההורים האלו, שהם לא יוצאים מהמשרד, עד שכל אחד לא יכול לתת לפחות 2 מעלות שיש. כי ככה הם מתרברים שוב לאהבה כלפי הילד שלהם.
לילה טוב למאזין.
שלום וברכה.
כן.
שלום, קוראים לי שלומו. אני תמיד היה לי כל מיני דברים, אני הייתי אומר, נגיד, הייתי מדבר עם אמא שלי, אז היא הייתה נגיד תופסת אותי על המילה, ואחר כך הייתה תופסת אותי על המילה, ואחר כך נגיד היא הייתה אחר כך עוקצת אותי וכאלה דברים. כאילו השאלה היא איך אני מתמודד עם זה.
תן לנו דוגמה כדי שגם המאזינים וגם אנחנו נבין. תן לנו איזה דוגמה, מה זה תופסת אותי על המילה? אמרתי לה, אני בא עוד 15 והגעת אחרי שעה?
לא, סתם שיחה, נגיד שיחה רצינית, ואני אומר איזה מילה מסוימת, תגיד, אנחנו מדברים סתם על מישהו, על בן אדם בעולם, אני אגיד, אני אומר שהוא, לא יודע, הוא לא מבין, לא שהוא לא מבין, נגיד שהוא מתנהג לא לעניין, או כאלה דברים, אחר כך כאילו יכול להגיד לי, אתה אומר לא לעניין, כאילו.
משהו בתקשורת ביניכם לא זורם?
באופן כללי כן זורם, אבל לא יודע, נגיד אני אומר מילים, אני איך כך יכולה להקות אותי, כי לא אפילו מול המשפחה.
להקות אותך?
להקות.
להקוץ. להקנית אותך.
כן.
למה אתה חושב שיש?
אני לא יודע אם זה בדווקא, זה יכול להיות מחוסר תשומת לב או משהו כזה, אבל ממש משהו באופן קבוע, ממש עד כדי ככה, אני פשוט לא מדבר איתה על החיים שלי.
בן כמה אתה?
כאילו... אני 16.5.
16.5. עוד רגע שמחה יתערב, אבל בוא תגיד לי רק שאלה פשוטה. ניסית פעם לבוא לאמא שלך ולהגיד, אמא יקרה, למה את עושה לי את זה? יכול להיות שהיא בכלל לא יודעת שהיא עושה לך את זה? יכול להיות שהיא לא שם לב שהיא מציקה לך?
אני לא חושב, כי היא שמה לב ש... קודם כל לא אמרתי את זה, ואני, וחוץ מזה, גם אם לא, אז אני... היא שמה לב עדיין שאני לא מדבר איתה. לא מדבר כאילו ממש. על דברים סתם, על אנשים, על זה לא, לא מדבר.
תגיד לי.
שואלת אותי נגיד איך היה פה, איך היה שם, אני לא יודע, לא מכיר.
תגיד לי.
אני אומר ככה, ככה.
אמא הערה עכשיו? אפשר לדבר איתה?
לא.
אתה ממש לא רוצה שנעלה אותה לשידור. אז לא נעלה אותה לשידור. אל תיבעל. לא, אם אתה לא רוצה, לא נעלה אותה לשידור. אבל אתה יודע, מעניין, אתה יודע, זה יכול להיות לי ככה מרתק וגם למאזין. משמוע איזה די, אני רוצה לשמוע איך אתה מדבר עם אמא שלך.
אני לא, לא, היא לא לידי, היא מסתם ראשונה.
וזה, אוקיי, בסדר, אז זה לא אפשרות, אז בוא, הנה שמחה רוצה קצת ככה לנסות להבין, איך אתה מבין למה היא עושה את זה? בבקשה, שמחה.
לילה טוב.
לילה טוב.
מה שלומך? אני רוצה, קודם כל לשאול, האם אי פעם נסית לקחת את אמא שלך, לבקש ממנה, בוא נסע לטיול, רבע שעה, בשכונה. נדבר.
לא.
אחד מהשני, לא בסלון, לא במטבח, נצא לטייל. רבע שעה. לא. אתה חושב שאם היית מבקש ממנה רבע שעה מזמנה, היא אתה נותנת לך?
ודאי.
אני אגיד לך, מהניסיון שלי, הורים ומתבגרים הם, כמו שאמרתי מקודם, שהם לא מדברים אחד אל השני, אלא אחד, לא מדברים אחד עם השני, אלא אחד לשני. וכדי לשבור, כדי לשבור את
ה... לא מילה?
מה זה?
אפשר שניחת לא מילה, כדי שאני מפריע. זה לא דווקא עכשיו. זה ממש מה שאני זוכר את עצמי, כאילו, ועד שרק פיתחתי לעצמי את הדבר הזה, שאני פשוט לא מדבר איתה.
וטוב לך עם זה?
באופן כללי זה לא כזה מפריע לי.
זה לא כזה מפריע.
כן.
אוקיי. אני עוד לא פגשתי את הילד שלא מפריע לו, שאין לו קשר עם אחד מההורים שלו. יכול להיות שאתה הראשון, אני לא יודע, אבל אני עוד לא פגשתי את הילד שיכול להגיד לי, אין לי קשר עם אחד מההורים, אבל בסדר, סבבה.
מה זאת אומרת, אין קשר? אני לא מדבר איתה על דברים, זה לא אומר שאני בנטיק. באופן כללי, אני הולך למקום, לסטיור, הולך למה שלא יהיה, יש לתי חיה, אני לא יודע, אני לא בדיוק מגיב, לא הכי מתייחס.
וזה משהו שהיית רוצה לשנות?
באופן כללי, כן.
שזאת אומרת שזה משהו שאכן מפריע.
זה כן מפריע.
אני חושב שהדרך כדי להתחיל לבנות משהו חדש, זה קודם כל לצאת מהבית. לבקש ממנה לטייל רבע שעה, ולהגיד לה, אמא, אני רוצה לפתוח פה דף חדש. אוקיי? אני חושב שמשהו פה על הדרך בינינו, אני לא יודע מה קורה, אני לא פה, אני לא בא כדי להגיד, את אשמה, אני לא אומר שאני אשם, אבל משהו פה, אני רוצה שיהיה משהו אחר בינינו. האם זה אפשרי? ואני יכול להבטיח לך, שהיא תגיד כן. איך לעשות את זה על הדרך, זה הרבה עבודה. אבל מישהו פה צריך להיות הגיבור, מישהו פה צריך לקחת את הצד הראשון.
מה אתה אומר, רב שמחה, אולי הוא יכול לכתוב למכתב? אתה יודע, יש כאלה שקשה להם לבקש משהו בדיבור, אז אומרים להם, בוא תכתוב מכתב. מכתב לאמא. תכתוב לאמא מה מפריע לך. ותזמין אותה בסוף המכתב לצאת איתך לאיזושהי שיחה יותר רצינית בעניין. מה אתה אומר?
אני קודם כל רוצה לומר עוד משהו שזה גלב דווקא איתי, זה עם כל המשפחה, ובאמת לכם אני לא חושב שזה משהו, זה משהו כאילו שדווקא כזה.
אבל לך יש את החיים שלך.
זה יותר בכוונה אני חושב.
לך יש את החיים שלך, עזוב את כל המשפחה. אתה צריך להתמודד עם האמא שלך, בלי קשר לאחים שלך או למשפחה האחרת. הלו?
כן, כן, אני שומע.
אז מה אתה מציע? אולי זה רעיון?
אולי.
תנסה אותו, ותודה מאוד שעלית לשידור, אנחנו מקווים שתחדש את הקשר ותדע. אני אומר לך, אל תדחה את זה, כי חבל. כל מה שלא תעשה עכשיו שאתה צעיר, ושאמא צעירה, כבר לא יקרה. אז בואו תנסה לעשות את זה כמה שיותר מהר בלי לחץ, ואני מבטיח לך שבעזרת השם, אם את תשמח לשמוע שזה מפריע לך, וככה קצת להיזהר יותר. בסדר?
תודה רבה.
יופי, תודה לך שעלית לשידור. האחרון שמסיים, אני ממש מתנצל בפני המאזין שרצה לעלות לשידור עכשיו ולא יכול, וגם בפני ההודעות שלא הספקנו להקריא. אני מאוד מאוד מבקש להודות לך, שמחה וולף, שהיית איתנו פה בשידור הראשון שלך איתנו, ובעזרת השם עוד תהיה ככה בהרבה שידורים. תודה מאוד לרב דוד קליגר, תודה מאוד לאישי שעשו איתנו במלאכה. מזל טוב, מזל טוב לידידי וידיד עם ישראל, עורך דין משה אוזדיצ'ר, לחתונת ביתו שעדיין נמשכת ונמשכת ונמשכת ושמחה לתוך הלילה. מאזינים יקרים, אני מאחל לכולכם ליל מנוחה, ונתראה בעזרת השם בשבוע הבא.